דף ממחת עמוד ב' בנקודותיים, לערך בחצי העמוד, קצת יותר, ואילו נשבעים. אנחנו למדנו משנה, במשנה מבואר, ואילו נשבעים, כך אומרת המשנה, סוף המשנה, סוף הפרק, ואילו נשבעים שלא בטענה, השותפים והעריפים והאפוטרופים והאישה הנושאת ונותנת בתוך הבית ובין הבית, כשמסתכלים על המשנה כמו שהיא, אז נראה במשנה שאם יש שני שותפים, אז השותף נשבע לחברו בלי שום טענה, ואילו נשבעים שלא בטענה. העריף הזה עובד שם למחצה, לשליש ולרביע, והוא נשבע שלא בטענה. ולכן מיד שואלת הגמרא, אתו בשופטן יסקינן? אנחנו מדברים בשוטים, ממתי בן אדם נשבע בלי שיהיה לו צורך להישבע? עונה הגמרא, הכי כאמר, ואילו נשבעים שלא בטענת בריא אלא בטענת שמה, השותפים והעריפים. המשנה באה ומחדשת תקנת המשנה, שבועת המשנה, שבועת דרבנן, שבעצם כשיש לנו שותפים, ולמין האמת השותף לא יודע טענת בריא, לא יכול להצביע בוודאות על חיסרון, יש לו הרגשה שהעסק לא מתנהל ביושר, אז הוא טוען בטענת שמה שחסר לו כסף, ועל סמך זה אנחנו יכולים לבוא ולהשביע. או במקרה של אותו עריף שעובד אצל בעל הבית למחצה, לשליש ולרביע וכן הלאה, בדברים של המשנה, אפוטרופוס, בעל הבית יש לו תחושה שהבן אדם לא נוהג איתו ביושר, אומרת המשנה, בטענת שמה אנחנו יכולים להשביע, נדמה לי שחסר לי כסף. אומרת הגמרא, אגב תנא למדנו בברייתא, מה שנאמר במשנה, בן בית שאמרו לא שנכנס ויוצא ברגליו, אלא מכניס לו פועלים ומוציא לו פועלים, מכניס לו פירות ומוציא לו פירות. לא מדובר באדם כזה שמסתובב בבית כאחד מבני הבית שאפשר לבוא ולהשביע אותו בטענת שמה, ודאי שלא. אומרת הברייתא, אחד כזה שעושה פעולה בבית, אדם שפועל בבית, מכניס פועלים, אחד כזה שמכניס פירות, מוציא פרות, ועכשיו יש לו תחושה שהוא נוהג שלא ביושר, יש לו תחושה שהוא לקח מה שלא מגיע לו, על זה הוא רשאי לבוא ולהשביע אותו בטענת שמה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר ומה ישנהני? שואלת ראשית הגמרא, תסביר לי בבקשה, מה פתאום תקנו פה שבועה בטענת שמה? בכל התורה כולה מצאנו שבועה במושג של טענת בריא, גם בתקנות דרבנן. תחילת המשנה, יש פה לידון בין שכיר לבעל הבית, הוא אומר לא נטלתי, הוא אומר נטתי. יש לנו לידון בגזלן, הוא אומר שלקח לו מהבית, הוא אומר לא לקחת. הכל זה בטענות בריא. מצאנו תקנה מאוחרת אפילו של המוראים, רב נחמן, שבועת אסת, כופר הכל, אבל יש פה טענת בריא. ממתי מצאנו שעל טענת שמה יש מושג של שבועה? עונה הגמרא, משום דמורו בהתירה. כאן חז"ל ראו לנכון, המשנה ראתה לנכון לתקן לו שבועה, ולמה? כי זה אנשים כאלה שיש לו צד היתר, יש לו זילות קצת בדברים, הוא שותף ויש לו תחושה שהוא עובד הרבה יותר קשה מהשותף שלו, אז הוא מרגיש שמגיע לו יותר. נכון, יש הסכם 50-50, אבל אפשר להשוות את ההשקעה שלי ואת ההשקעה שלו. אותו עריף, נכון, הוא קיבל הסכם למחצה, לשליש ולרביע, אבל אפשר, אתה ראית איך אני משקיע, אתה ראית כמה אני עושה, הרבה יותר מעריף נורמלי, אז הוא מורה לעצמו הוראת היתר. לכן באו חז"ל ואמרו שבכזה מקרה תקנה לנו המשנה שאפשר על סמך תקנת, על סמך של טענה של שמה לבוא ולהוציא ממנו ממון, להוציא ממנו שבועה, שהשבועה תחייב ממון. אמר רב יוסף ברמניומי, אמר רב נחמן, והוא שיש טענה ביניי ושתי כסף. פשטות, אם אני מסתכל על הגמרא לפני רש"י, אז הגמרא רק בא להסביר לנו שאותה תקנה של שבועת שמה היא מקבילה לתקנה בשבועת בריא. כמו שבשבועת בריא למדנו לעיל בדף למטה, שלא בכל מצב אפשר להשביע, על פרוטה לא משביעים, צריך טענה שתי כסף, כפירה, מחלוקת, רב שמואל, מיד נסביר. אבל אותו נידון על אותו מצב גם תקנו בשבועת שמע. צריך שיהיה כמו בבריא. אבל רש"י מוסיף משפט יותר. אומר רש"י שיש ביניהם, שיש טענה ביניהם שתי כסף, שזה טענו שמע עיכבת משלי שתי כסף, וזה מודה לו במקצת, דקרובה היא לשבועה דאורייתא, אלא שטענת שמע היא. רש"י הולך פה עוד שלב. אומר רש"י, גם בשבועת שווא אי אפשר להשביע בכופר הכל. אנחנו לא מדברים, אין לנו הרי עדיין שבועת אפת. שבועת אפת זה תקנה מאוחרת, תקנת המוראים, רב נחמן. זה לא קיים במשנה. לומד רש"י, מה כן כתוב פה במשנה? שבאנו ותיקנו תקנה לשבועה מדרבנן על טענת שמע. אבל אני צריך שזה יהיה כאין דאורייתא. זאת אומרת, אני צריך שיהיה טענה ויהיה כנגד זה כפירה. ואז יש פה מצב של מודה במקצת. אבל המוקצה מקצת בדאורייתא מודה במקצת, זה אחד כזה שמשביע בטענת ודאי. פה באו המשנה ואמרה, מכיוון שיש פה הוראת היתר, אז גם בטענת שמע, במודה במקצת, אני יכול לבוא ולהשביע אותו. אבל בדווקא במודה במקצת. ודאי. שמה יש רגליים לדבר. זה לא אותו שבוע, אבל יש רגליים לדבר. הוא מקנה לה, והיא נסתרה. ויש לנו עדות על הכינוי ועל הסתירה. אז שם אני יכול לחייב שבועה דאורייתא. אומרת הגמרא, כמן, כשמואל, לכאורה הדין הזה של רב נחמן, שמבאר את המשנה, ואומר, והוא שיש טענה ביניי ושתי כסף, הרי יש מחלוקת בדף למתת עמוד ב' בין רב לשמואל, בדין של שבועת מודה במקצת דאורייתא. דעת שמואל, צריך שיהיה תביעה של שתי כסף, וכפירה בפרוטה. חולק עליו רב ואומר לו, צריך טענה בשתי כסף ופרוטה, וכפירה בשתי כסף. אם אני מדבר על טענת שתי כסף, זאת אומרת שהמשנה שלנו כשמואל, ואתה נראה בחייה לסיוע לרב, אבל בדף ממה מודע א', הבירה בחייה ברייתא, והברייתא הייתה כדעת רב, ופה יש לך משנה כמו שמואל, אימא כפירה טענה כרב, אתה צודק. לא הכוונה פה טענה שתי כסף. יש פה טענה בשתי כסף ופרוטה. וכפירה בשתי כסף, על זה אני אומר שאם יש פה מודה במקצת, כפירה בשתי כסף, שזה כן המודה במקצת של דאורייתא, רק במודה במקצת דאורייתא זה במקרה של שבועה של טענת בריא, ופה זה בטענת שמע, ומתקנת השמשנה, כיוון שהוא מורה יותר, תקנו לו שבועה. מסיים את המשנה ואומרת מה קורה באופן שכבר חלקו השותפים, או במקרה כזה שכבר חלק העריס והבעל הבית בפירות, אז אנחנו אומרים שכבר אי אפשר לבוא ולחייב אותו שבוע. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל על ידי גלגול שבוע הוא יכול לחייב אותו. אז אם היה לו איזה עסק איתו, למשל בעניין של מודה במקצת, או הוא היה שומר שלו והתחיל לו עכשיו שבועת השומרים, או שהיה פה איזה עד אחד מסייעו בעניין אחר שהוא מחייב אותו שבועה דאורייתא, אני יכול לגלגל עליו גם את הנושא שלנו, את השבועה הזאת שכרגע לא משביעים אותו. מסתפקת הגמרא, היא באה אלו, מהו לגלגל בדרבנן? האם יהיה נכון לבוא ולומר שאפשר לבוא ולגלגל משבועה דרבנן לשבועה דרבנן? כמו למשל במקרים של המשנה שלנו, יש לי איזה שבועה דרבנן, ועכשיו הוא לא יכול להישבע, כמו במקרה דנן. יש פה מצב שכבר חלקו השותפים, חלקו הריסים, כבר אי אפשר לחייב אותו שבועה. אני רוצה על ידי מה שעכשיו הוא חייב שבועה דרבנן, לגלגל עליו גם את השבועה הזאת. האם המושג של גלגול זה קיים רק בדאורייתא? זה כתוב בפסוק, ואמרה אישה אמן אמן. אמן מי זה, אמן מי איש אחר, אמן מנשואים קודמים. זאת אומרת שמצאנו מושג של גלגול בדאורייתא. האם גם בדרבנן יש מושג של גלגול שבועה? עונה הגמרא תשמע, יש לנו ברייתא. בברייתא כתוב, לבא המנו ערב שביעית. אדם לקח הלוואה בערב שנת השבע, ועכשיו כשבא המל ולטבוע את הלויבה, הוא כופר הכל. לא היו דברים מעולם. אין לנו עדיין את השבועה של רב נחמן. אנחנו מדברים בדין המשנה. מה קורה בכופר הכל? אי אפשר להשביע אותו. ולמוצאי שביעית נעשה לו שותף. עבר שנת השבע, ועכשיו הם נעשו שותפים, או הוא נעשה עריס שלו, ועכשיו יש לנו את הדין של הדרבנן שהוא יכול לבוא ולהשביע אותו כדין שותף, הוא יכול להשביע אותו בטענת שמה כדין עריף. אין מגלגלין. אומרת הברייתא, אתה לא יכול עכשיו לגלגל את הסיפור שהיה לו עם ההלוואה, עם הכופר הכל, למקרה הזה של השבועה דרבנן. מדייק את הגמרא, תמה דלווה ממנו ערב שביעית, דעת ישביעית הפקעתי, מכיוון שכל הסיפור היה בערב שביעית, והשותפות נעפה לאחר שנת השבע, והרי במוצאי שביעית הרי נשמטים להם כל החובות, אז אין מקום לחייב שבועה, כי גם השבועה נשמטת כפי שמסיימת המשנה בסיפה. השאר שני שבוע מגלגלים, משמע אבל שאם הסיפור הזה היה סתם באמצע שנות השבע, דהיינו בזמן כזה שאין שמיטת כספים, אז על ידי ההתחייבות בשבועה דרבנן הוא יכול לבוא ולגלגל עליו את מה שהוא חייב לו שבועה בכופר הכל. אז הנה אני רואה שאפשר לגלגל שבועה מדרבנן לדרבנן. אומרת הגמרא, לא הבנת נכון, לא תימה השאר שני שבוע מגלגלים. לא, זה לא הפשט, לא הכוונה היא שבאמת בשאר שני שבוע מגלגלים, אלא אימה כך צריך לומר, נעשה לו שותף או עריף ערב שביעית. אם היה מקרה כזה של שבועה דרבנן מערב שביעית ולמוצאי שביעית לבה המנו מגלגלים, המסר הוא שבמקרה ההפוך, לא במקרה כמו שאנחנו מדברים ברישה, במקרה כזה שקודם היה הלוואה ואחרי זה היה עריף, קודם היה הלוואה ואחרי זה היה שותף, אלא במקרה שקודם היה עריף השותף ואחרי זה נולדה הלוואה אחרי שנת השבע, אז אני יכול לבוא ולגלגל. אבל שם מה מדובר? על מקרה של שבועה דאורייתא, שאני יכול לבוא ולגלגל ממודה במקצת דאורייתא, אין לי מפה ראיה מה הדין מדרבנן לדרבנן. אומרת הגמרא, הציור שאתה רוצה לומר לי בהדיה קטנילה, תקרא את המשך הברייתא, נעשה לו שותף או עריף ערב שביעית ולמוצאי שביעית לבה, ואז אנחנו באים ומדברים על שבועה דאורייתא של מודה במקצת, הדין הוא מגלגלים. אז בסיפה מבואר במפורש המקרה המדובר. זאת אומרת, אז מה נבואר ברישה? אז מה המסר ברישה? בהכרח שהמסר של הרישה, כמו שהבנו בהתחלה, בגלל שהסיפור אירע בשנת השבע וקודם היה הלוואה ועכשיו שנת השבע שמתה לה את ההלוואה, לא שייך לעשות גלגול מדרבנן. אבל באמת אם היה מדובר בשאר שני שבוע שאין לנו שמיטת כספים, אז נכון שלא יכלתי לבוא ולהשביע אותו קודם, כי כבר פירקנו את השותפות, כבר פירקנו את העריסות, והמשנה היה לתקנה רק בזמן שהם שותפים, בזמן שהוא עריף, אני יכול לבוא ולגלגל עליו דרך השבועה דרבנן. אומרת הגמרא, שמע מינה מגלגלים כדרבנן, שמע מינה. אז גם בדרבנן אפשר לבוא ולגלגל שבועה, כמו שאנחנו מגלגלים בדאורייתא. אמר רב הונא, לכל מגלגלים מ"ט עמוד א'. אומר רב הונא, מסקנת הדברים, בכל שבועה, בין שבועה דאורייתא לגלגל לדרבנן ובין לשבועה דרבנן לגלגל בדרבנן, לכל מגלגלים. על ידי שבועה דרבנן אפשר לגלגל כל שבועה חוץ משכיר שאין מגלגלים. נכון שהתוספות מביא את פירוש הרצבה והתוספות דוחה אותו, שרוצה לומר שחוץ משכיר הכוונה היא לכל הקבוצה שעליה דיברנו בתחילת המשנה, השכיר, הגזלן, הנחבל, אחד כזה שפסול לנו לעדות, תוספות לא מקבל ורשי לא מקבל, והביור הוא כזה. באים רשי ותוספות ומסבירים ששכיר הוא שונה מכל השבועות שאנחנו מכירים. בכל שבועה דיברנו, יש רגליים לדבר, יש בסיס לשבועה. אותו גזלן, מדובר בן אדם שראו עדים שהוא נכנס אליו הביתה, הוציא כלים, יש בסיס. יש נחבל, ראינו בן אדם נכנס לתוך הבית שלם בגופו, יוצא מתוך הבית חבול, לא היה אף אחד בבית, יש רגליים לדבר, יש סיבה למה אני משביע. המשנה חיצה שנשבע ונוטל. מה קרה בשכיר? שכיר בא לבעל הבית, אומר לו לא קיבלתי משכורת, אומר לו בעל הבית שילמתי. אומרת על זה הגמרא, למין האמת מה המצב האמיתי? בעל הבית טרוד בפועליו, אז למה אני לא צריך? אני לא צריך להשביע, אני יודע בוודאות שהשכיר שאין לו שום דבר חוץ מהמשכורת, והנחת עבודה שיהודי הוא בחזקת קשרות, מי רוצה לעבור עליו שלא תגזול? אז מסתבר שהוא אומר נכון. אז מה קרה לשכיר? גם הוא לא רוצה לעבור על גזלה, גם הוא לא רוצה לעבור על בלטלין, אמת, אבל הוא טרוד בפעליו, מדובר בזמנו. מכיוון שזה בזמנו, אז יש לו הרבה עסקים והוא חושב שהוא שילם לו. מה היה צריך להיות המצב האמיתי? שהשכיר נוטל את שלו. בהגמרא אומרת, אבל כדי להפיס דעתו של בעל הבית, שלא ילך בתחושה לא טובה. יש לו תחושה לא טובה, אז תיקנו לו שבועה. אתה לא יכול להגדיר את זה עם רגליים לדבר כמו שתיקנו בכל השבועות. לכן ברב הונא ואומר, לכל מגלגלים, בכל שבועה דרבנן, אפשר לגלגל מזה שבועה למקום אחר. חוץ משכיר שהשבועה היא לא חזקה, היא שבועה שעשינו רק כדי להפיס דעתו של בעל הבית, שאין מגלגלים. אומרת הגמרא, רב חסדא אמר, לכל אין מקילין. בכל השבועות אני מגלגל שבועה ולא מקל לומר שלא מגלגלים. חוץ משכיר דמקילין, ששם אני לא אומר לגלגל שבועה. ובעצם רב הונא ורב חסדא אומרים את אותו דבר. זה קורה לזה לכל מגלגלים, וזה קורה לזה לכל אין מקילין. עונה הגמרא, מהי בניו? איכא בניו, לפתוח לו. אם אני אומר כמו רב הונא, לכל מגלגלים, הפשט הוא שהוא בא לבית הדין, ועכשיו הוא רוצה להשביע את השכיר שלו, את העריס שלו, רוצה להשביע את השותף שלו בשבועה כזאת שהיא שבועה דרבנן. אומרים לו בית הדין, אגב, הרי היה לך תיק אצלנו ולא יכלנו להשביע, זה הזדמנות, אם אתה רוצה אתה יכול לגלגל עליו שבועה גם על התיק ההוא, אנחנו פותחים לו. בא רב חסדא ואומר, לכל אין מקילין, אני לא פותח לו. אם הוא מציע מיוזמתו שהוא רוצה לגלגל שבועה, אנחנו נותנים לו, אבל את הרעיון אנחנו לא אומרים לו. זה המחלוקת של רב הונא ורב חסדא, האם בית דין פותחים לו או בית דין לא פותחים לו. מסיים את המשנה, והשביעית משמטת גם את השבועה. שואלת הגמרא, מנה למילי, מאיפה אתה לוקח? היה ביניהם דין ודברים על עניין ממוני, הוא היה חייב לו שבועה, עכשיו אנחנו רואים שהשביעית משמטת גם את השבועה. מאיפה אתה? אמר רב גידל, אמר רב דאמר קרא, וזה דבר השמיטה. הפסוק הרי יכל לומר, וזה השמיטה, שמות כל בעל מה שידוע אשר יושב וגומר. משמע צריך לומר וזה דבר, ואפילו דיבור משמטת. יש פה גזירת הכתוב שגם את הדיבור, את החיוב של השבועה לעניין של הלוואה, גם כן השמיעית משמטת. כן, כמובן, רש"י מדגיש את זה בשורה האחרונה בממחת עמוד ב'. אומר רש"י, והשמועינן שאין שמיעית משמטת שבועת השותפים ולא שותפות, אלא הלוואה כדכתיב שמות כל בעל מה שידו. כמובן, כמו שאומר, רק בדבר כזה שזה נוגע להלוואה. הדרן הלך כל הנשבעים, ובסייעתא דשמיא, הפרק האחרון של מסכת שבועות, פרק שמיני, ארבעה שומרין הן. למעשה את הפרק הזה כבר למדנו במסכת בבא מציעא, את המשנה הראשונה הזאת, את הכותרת. אבל זה נקבע לפה אגב, כיוון שהמשנה רוצה להמשיך הלאה את הנושאים שקשורים אלינו לענייני שבועה. אז אומרת המשנה, ארבעה שומרים הם: שומר חינם והשואל, נושא שכר והסוחר. והמשנה מסבירה, שומר חינם נשבע על הכל. שומר חינם, בכל מקרה שלא אירע בחפץ, הוא נשבע שהוא לא פשע, ואז אנחנו אומרים שהוא פטור מלשלם. לא משנה אם זה נגנב, אם זה נאבד, אם זה נשבר באונס, אם זה נשבע באונס, אם זה מת באונס, כל דבר שלא אירע הוא נשבע ונפטר. כדין שבועת השומרים, כמובן, שלא פשע, שלא שלח ביד, ובאמף כדרבון המוסיף גם שאינה ברשותו. והשואל משלם את הכל. השואל, בכל טענה שהוא לא טוען, הוא צריך לשלם. לא משנה אם הוא טוען טענת גניבה ועבדה, ולא משנה אם הוא טוען טענת אונס, לבר ממה שאומרת הגמרא באמפקית, שאם הוא טוען מתה מחמת מלאכה, אז יש לנו טענה טובה בשבילו. הוא בא ואומר, אני לקחתי את זה החפש לא בשביל שיהיה לי קישוט בבית, אלא להשתמש בו. עשיתי את השימוש הנורמל, וזה מת בזמן המלאכה הנורמלית שלו. אז הוא פטור. לא. אונס הוא חייב, כמובן. ואז הוא נשבע, זה כמובן. לא, כי המשנה מתאם. זה מה שהוא רוצה להגיד. כאילו, הכל חוץ מהנושא הזה, לכן הוא לא מדבר עליו. וזה ככה רש"י בצורת הדברים, בדיבור המתחיל נושא שכר. והמשנה הזאת כבר שנייה בסוחרת הפועלים. הוא מזכיר אחד לאחד. אבל רש"י אומר בדיבור הראשון, משלם את הכל. על המשנה, משלם את הכל. כל הנח דמדנו בן שבר, שבועה ומתה גניבה ועדה, אבל מתה מחמת הלכה פטור, דלב הוקמה בקילטה שם. כן, כמובן. יש לנו כמו כן את הנושא שכר והסוחר. השומר שכר והסוחר, הם נשבעים על השבויה ועל על השבורה, על השבויה ועל המתה, ומשלמים את העבדה ואת הגניבה. שומר שכר הוא חייב בגניבה ועבדה, והוא פטור באונס. אז בגניבה ועבדה הוא משלם, ובאונס הוא נשבע ונפטר, שוב, שלא פשע, שלא שלח ביד, שאינה ברשותו. החלק הזה ידוע, למדנו. עוברת עכשיו המשנה לחלק שלנו המחודש. אמר לו לשומר חינם, היכן שורי? בא מפקיד אצל הנפקד שלו, אצל השומר חינם שלו, בא לתבוע את השור שלו. עונה לו השומר חינם, אמר לו מת. האמת, והוא שנשבר או נשבע או נגנב או עבד. הוא אומר לו שזה מת, אבל האמת שקרה סיפור אחר. אבל גם הסיפור שקרה זה סיפור שהוא פטור עליו. לא משנה אם זה נשבר באונס או שמת באונס, או שנגנב אמרנו עבד, או שהוא אומר לו אותו שומר חינם נשבר. והאמת והוא שמת או נשבע או נגנב או עבד. או שאומר לו השומר חינם נשבע. והאמת והוא שמת או נשבר או נגנב או עבד. או שאומר לו השומר חינם נגנב. והאמת והוא שמת או נשבר או נשבע או עבד. או שאומר לו, אמרנו, עבד, והוא שמת או נשבר או נשבע או נגנב. זה הכל אותו רעיון. יש לנו כמה פעולות שיכולות לחייב בשואל. בשומר שכר, נגנב, עבד, או פעולות של אונס, או נשבר באונס, או נשבע, באו לשם הליסטים מזוין, או מת. עזוב עכשיו, זה מנתנו מעדים בשואל. אנחנו עכשיו עוסקים בשומר חינם. אני עכשיו פונה לשומר חינם, הוא מספר לי אחד מהחמישה דברים האלה. האמת שקרה ארבע דברים אחרים, לא התופעה המדוברת. הוא נשבע לשקר בעברית. נשבע לשקר. הוא לא כופר בממון, הוא נשבע לשקר. זאת אומרת, גם לפי מה שקרה לי בדאמת, הוא לא צריך לשלם. הוא לא כופר ממון. הוא פטור בכל מצב. הוא משום מה החליט להישבע לשקר. ספר סיפור אחר. אומר לו המפקיד, משביעך אני. הוא משביע אותו שזה מת, שזה נשבר, שזה נשבע, שזה עבד, שזה נגנב. והאמת היא שקרה משהו אחר, ואמר אמן. וכבר אמרנו שכל האומר אמן אחר השבועה כמוציא שבועה מפיו. ועכשיו הוא בא ואומר לו, רבותיי, שיקרתי. הדין הוא שהוא פטור, פטור משבועת הפיקדון. יש לנו דין ששומר שנפגע נשבע לשקר, צריך לשלם קרן, חומש ולהביא אשם גזלות. מתי זה? כשהוא כופר בממון. אבל אם הוא לא כופר בממון, אז הוא לא חייב. ופה הוא לא כפר בממון, בגלל שגם ככה הרי הוא היה פטור, ולכן אנחנו אומרים שהוא פטור מהשבועה. עכשיו המשנה לא מבררת מה הדין לגבי שבועת ביטוי, האם יהיה פה דין של שבועת שקר או לא. לא כתוב פה במשנה, לא יודע. כתוב פה במשנה ששבועת הפיקדון אין לו. מה השאלה? למה הוא כופר?
כי הוא לא רוצה לשלם.
אבל הוא לא משלם גם אם הוא היה אומר את הסיבה הנכונה.
אז זה כפירה בממון?
אז הוא לא כופר בממון.
מה זה כופר בממון?
עכשיו התחלת לשאול טוב. מה זה כופר בממון? אדם שהיה צריך לשלם, ועכשיו הוא אומר אני לא צריך לשלם. אבל פה הוא לא היה צריך לשלם. כי היה פה גניבה.
אז הוא צריך להגיד שהוא לא צריך לשלם.
הוא לא צריך להגיד. המציאות היא שהוא לא כופר בממון. זה לא משנה עכשיו מה הוא אומר. במציאות הוא חייב או לא חייב?
לא חייב.
זה התשובה. אז מכיוון שבמציאות הוא לא חייב, ובטענה שעכשיו הוא טען לנו, טענת שקר, הוא נשאר באותו מצב שלא חייב, אז אנחנו אומרים שנכון שהוא הוציא שקר מפיו, זה בעיה, צריך לבדוק מה הדין שלו. אבל ביחס לשבועת הפיקדון הוא פטור. היכן שורי? שואל אותו שומר חינם. אמר לו, איני יודע מה אתה סך. אין לי מושג על מה אתה מדבר, לא מכיר אותך בכלל, מי אתה? האמת היא, והוא שמת או נשבר או נשבע או נגנב או עבד, ואני בדאמת מה שקרה, קרה אחד מהמקרים האלה ששומר חינם פטור עליהם, או אונס או גניבה ועבדה. משביעך אני, אומר לו המפקיד, ואמר אמן. ועכשיו הוא מודה לנו שהוא נשבע לשקר, הוא פטור משבועת העדות. שוב, למה? שבועת הפיקדון, למה? כי הוא לא כפר בממון. קודם הוא היה פטור וגם עכשיו הוא נשאר פטור. מה קורה אבל אם אותו שומר חינם שואל אותו המפקיד איכן שורי, אמר לו עבד, משביעך אני, והוא אומר אמן, והעדים מעידים אותו שהחלום, ובאים עדים ומעידים לנו איזה עבד, ראינו איך הוא אוכל אותו. פה אנחנו אומרים משלם את הקרן, משלם את הקרן. היי אבל לכאורה הרי הוא כפר בממון, הרי הוא עשה מעשה כזה שמחייב אותו, הוא פשע, הוא אכל אותו, ועל פשיעה שומר חינם חייב. אבל פה יש עוד שלב. אומרת התורה פרשת נשא לגבי גזל הגר, כתוב שמה והתוודו את חטאתם אשר עשו. דורשת הגמרא דווקא והתוודו, אם יש הודעת עצמו בשבועת הפיקדון אז משלמים קרן חומש ואשם, אם אין הודעת עצמו אלא את הידיעה אני מקבל על ידי אחרים, לא חיצה התורה את הדין. אז ממילא אין כאן שבועת הפיקדון, אז יש קרן כדין גנב, אבל מעבר לזה הוא לא צריך, לא כדין גנב, כדין עבד, כדין פושע, פשע הוא צריך לשלם קרן, אבל לא מעבר. מה קורה אבל הודה מעצמו? באותו מקרה לא באו עדים, אלא הוא בא ואומר לרבותיי נשבעתי לשקר, אמרתי לכם שקרה עבדה, גנבה, אונס, והאמת היא אכלתי אותו, פשעתי, משלם קרן וחומש ואשם. אז באמת יש כאן את הדין של כפירת ממון במקרה של שבועת הפיקדון, משלם כדין התורה קרן חומש פלוס אשם גזלות. איכן שורי?
אם הוא בא ועודה אז הוא משלם פי שתיים אשר אם תפסו אותו אחם?
לא הבנתי את השאלה. לא הבנתי.
כשבאו עדים והעידו עליו, מה משלם? הקרן.
נכון.
כשהוא בא ומודה, יענו צדיק, מודה, הוא משלם פי שלוש.
נכון. אז זאת אומרת שהבנת טוב. למה הבנת טוב? כי מי שצדיק ובא ומודה מעצמו, אז התורה אומרת לו, יש לי דרך תשובה בשבילך. מה התשובה שלך? אתה מביא קרן, מביא חומש, מביא קורבן אשם ומתנקה. על אף שאתה נשבעת לשקר. אבל מה קורה עם אחד כזה שלא רוצה לבוא ולהגיד לנו עדות? אלא יש רק עדים, אז התורה לא נתנה לו את הדרך תשובה הזאת. אז אין לו את הפתרון של אשם.
הוא נפטר בקרן.
לא, זה אתה אמרת. הוא משלם קרן כדין פושע. אדם שפשע בממון חברו צריך לשלם קרן, כמו מזיק. אבל הוא לא מקבל את התשובה, הוא נשבע לשקר, שהוא חייב בעצם בעבר. אבל התורה לא חידשה פה את הדין הזה. את הפטור הזה התורה לא נתנה לו.
חומש הוא לא כנס.
חומש הוא לא כנס. לומדים את זה מפסוק, אבל חומש הוא לא כנס. ודאי, ודאי. חומש הוא לא כנס. זה מוסיע כמה קומות. זה חלק, זה כמו הקורבן, זה חלק מהדבר. איכן שורי? מה קורה עם אותו שומר חינם בא אליו המפקיד, שואל אותו איכן השור, ואמר לו נגנב, וזה ההבדל בין המקרה הזה לקודם. קודם התשובה הייתה עבד, והאמת היא שהוא אכל אותו. פה הוא בא ואומר נגנב, משביעך אני, ואמר אמן, דהיינו נשבע שזה נגנב, והעדים מעידים אותו שגנבו. באים העדים ואומרים הוא לא אכל, זה נמצא אצלו בבית, נמצא אצלו בבית, משלם תשלומי כפל, כי בגנבה הדין הוא שאדם שנתפס בידו הגנבה משלם כפל. מה קורה הודה מעצמו? אז ככה, קודם הוא משלם כפל בגלל שהוא גנב, אבל הוא לא הודה על השבוע שלו, אז אין חומש ואשם. ומה קורה אם הוא הודה בעצמו במקרה של גנבה? אז הוא משלם קרן וחומש ואשם, אבל הוא לא משלם את הכפל כי הוא פטור מהכפל, וזה הוכחה שהחומש הוא באמת לא בתור כלל. ממשיכה המשנה ואומרת, אמר לאחד בשוק איכן שורי שגנבת? הוא אומר לו גנבתי, והעדים מעידים אותו שגנבו, משלם תשלומי כפל. ואם העדים יעידו שהוא טבח או מחר, אז הוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אבל מה קורה אם אותו אחד ראה עדים שממשמשים, ואם הוא רואה עדים שהולכים להפיל אותו בבית דין, אמר גנבתי אבל לא טבחתי ולא מחרתי, שקרן. האיש הזה הוא גנב, טבח או מחר, והוא מודה שהוא גנב. לגבי התביחה או המחירה הוא מתכחש. אינו משלם אלא קרן. למה? כי הרי הוא מודה בכנף. אף כפל הוא לא משלם. והתורה אמרה ד' ו-ה' ולא ג' וד'. אז עכשיו הרי את התשלום של ד' ו-ה' הוא כבר לא משלם. אז גם ג' וד' לא. לכן הוא משלם רק קרן. ממשיכה המשנה לדין הבא. אמר לשואל, איכן שורי? אמר לו ממתת עמוד בית, מת אני בדאמת, והוא שנשבר או נשבע או נגנב או עבד, זה לא משנה. השואל חייב בכל, גם באונס. אומר השואל נשבר ואני בדאמת, והוא שמת או נשבע או נגנב או עבד, או שאמר השואל נשבע והאמת הוא והוא שמת או נשבר או נגנב או עבד, או שאמר השואל נגנב והאמת והוא שמת או נשבר או נשבע או עבד, או שאמר השואל עבד והוא שמת או נשבר או נשבע או נגנב, משביעך אני, אומר לו המפקיד, ואמר אמן. ועכשיו הוא אומר לנו שהוא נשבע לשקר, הוא פטור. למה? כי הוא לא כפר בממון, כי גם בטענה שלו וגם במציאות הוא חייב לשלם. מה קורה אבל אם הוא אומר לו לשואל איכן שורי? אמר לו, איני יודע מה אתה פח, דהיינו הוא בא לפתור את עצמו מלשלם, לא יודע על מה אתה מדבר. ופה יש כפירת ממון. והאמת היא מה קרה, והוא שמת או נשבר או נשבע או נגנב או עבד, משביעך אני, ואמר אמן. ועכשיו מתברר שהוא נשבע לשקר ומודה, אז הוא חייב שבועת הפיקדון. ממשיכה המשנה שלב הבא. כן, חומש ושם, כמובן, כדין שבועת הפיקדון. מה קורה? אמר לנושא שכר והסוחר, איכן שורי? אמר למת, והאמת, והוא נשבר או נשבע, הכל זה טענות אונס, הוא פטור. או נשבר, והאמת, והוא שמת או נשבע, או שהוא אמר נשבע, והאמת, והוא שמת או נשבר, נגנב, הוא אומר שנגנב, והאמת, והוא שעבד, הוא אומר עבד, והאמת שהוא נגנב. זאת אומרת, שבחלק הראשון הוא פותר את עצמו בטענת אונס, אבל לא הייתה אמת. במקרה השני הוא מחייב את עצמו בטענת גניבה, אבל האמת היא זה היה עבדה. הוא מחייב את עצמו בטענת עבד, אבל למעשה זה היה נגנב. הדינו, משביעך אני ואמר אמן, פטור. שוב, למה? כי הוא לא כופר בממון. כי ברישא, באונס הוא תמיד פטור, ובסיפא, בחלק של גניבה הוא עבד, הוא תמיד חייב. אין פה כפירת ממון. מה קורה אבל, אמר הסוחר, מת, או נשבר, או נשבע, והאמת שלא היה שם האונס, אלא והוא שנגנב או עבד, דהיינו שהוא כופר בממון, משביעך אני ואמר אמן, חייב, כופר בממון. מה קורה אבל בסיפור ההפוך? אם הוא אומר עבד או נגנב, והאמת, והוא שמת או נשבר או נשבע, האמת היא שהוא פטור, כי היה פה אונס, והוא מספר לנו סיבה לחייב, משביעך אני ואמר אמן, פטור. הוא לא כפר בממון, הוא חייב את עצמו בממון. זה הכלל. כל המשנה מחובה לחובה. הוא נשבע, והאמת היא שככה הוא חייב וככה הוא חייב. או מפטור לפטור, הוא משנה אבל גם ככה הוא פטור. או מפטור לחובה, למעשה הוא פטור והוא מחייב את עצמו. בשקר, אז אני אומר פטור. אבל אם זה היה מצב שהוא היה צריך להיות חייב, והוא רוצה לפתור את עצמו בשבוע שלו, דהיינו כופר ממון, בכזה מקרה הוא יהיה חייב. זה הכלל, כל הנשבע להקל על עצמו. כל אחד שנשבע להיפטר חייב, להחמיר על עצמו, לחייב את עצמו פטור. והגמרא מבררת. מנתן ארבעה שומרים. מי זה המשנה שלנו ארבעה שומרים? אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, רבי מאירי. אמר לרבא לרב נחמן, מי קטן הדלת לארבעה שומרים? אתה שואל אותי מי זה המשנה, וכי אתה מכיר מישהו שלא מסכים עם זה שיש ארבעה שומרים בתורה? אמר לי, הכי כאמין עלך, זה היה כוונתי. מנתן אמר סוחר כנושא שכר דמי, הרי יש מחלוקת תנאים מה המעמד של הסוחר, כשומר חינם או כשומר שכר, מי זה? אמר רבא בר אבוה, רבי מאירי. שואלת הגמרא, והרבי מאיר איפכא שמין עלי, דתנן, סוחר כיצד משלם? רב מאיר אומר כשומר חינם, רב יהודה אומר כנושא שכר, אז רב מאיר סובר הפוך, הוא שומר חינם. רבא בר אבוה איפכא תני, אצל רבא בר אבוה היה לו משנה הפוכה, הוא למד שרב מאיר אומר שהוא שומר שכר ורב יהודה אומר שומר חינם, אז המשנה שלנו שמדמה את הסוחר לנושא שכר זה רב מאיר. אומרת הגמרא, אגב, הני ארבעה, הווה שלושה, ולמה אתה אומר ארבעה? יש לי שומר חינם, יש לי שומר שכר שהוא גם סוחר, ויש שואל. עונה הגמרא, אמר רב נחמן יצחק, ארבעה שומרים ודיניהם שלושה. יש לנו ארבעה, שומר חינם, שומר שכר, שואל וסוחר. בפועל הדין שלהם שלושה, כי או שהסוחר הוא כשומר חינם או שדינו כשומר שכר. עמדנו במשנה, אמר לשומר חינם וכולי, איכן שורי וכולי, אמר לאחד בשוק וכולי, אמר לשומר וכולי, איכן שורי, אמר לו, איני יודע מה תפח וכולי. המסר, בכל המקרים האלה במשנה, זה בעצם כביכול הגמרא עוברת על כל המקרים של המשנה. בכל המקרים שהמשנה הגיעה למסקנה פטור, משביעך אני ואמר אמן ופטור, ולמה? כי לא היה פה כפירת ממון. אז לכן אין כאן שבוע, אין פה חיוב. אומרת הגמרא, אמר רב, וכולם פטורים משבועת שומרים, וחייבים משום שבועת ביטוי. מה שאמרנו בכל המשנה פטורים, אין הכוונה היא שאני מתעלם ממשהו נשבע לשקר. ביחס לשבועת הפיקדון, קרן חומש והשם, השם זה לא, זה לא. פטור, לא היה כפירת ממון. אבל ביחס לזה שהוציא שבועה מפיו לשקר, הוא עבר על שבועת ביטוי להרע או להיטיב. לכן הוא יצטרך להביא קורבן עולה ויורד. כמובן שרש"י מדגיש בתנאים של שבועת ביטוי. זאת אומרת, אם הוא במזיד נשבע, אז הוא לא יהיה חייב על שבועת ביטוי. כי כל מה שהתורה מחייבת זה רק בבנעלם, רק במקרה של שוגג. אז בתנאים של שבועת ביטוי יהיה לו דין של קורבן עולה ויורד. שמואל אמר, אף פטורים משבועת ביטוי. שמואל חולק. אומר שמואל שכשהמשנה אומרת פטור זה פטור מהכל, משבועת הפיקדון ומשבועת ביטוי. במה הייתה מפלגי? אומרת הגמרא, שמואל סבר ליתה בלהבה ורב סבר איתה בלהבהן. אומרת הגמרא, המחלוקת שלהם, מה דרישת התורה כדי לעמוד בתנאי שבועת ביטוי? האם מסתפק במה שכתוב בתורה להרע או להיטיב, להבהן? ופה יש, גנב ולא גנב, נאנס ולא נאנס. אז כיוון שיש פה להבהן, זה מספק אותי, או שאני צריך שזה יהיה כמו שהתורה אומר, להרע בלהבה או להיטיב בלהבה, שאוכל ושלא אוכל, ויש לי שעבר שאכלתי ושלא אכלתי. כאן זה מתקיים בלשעבר, נגנב ולא נגנב, אבל אין פה עתיד, ייגנב אני לא יודע או לא ייגנב, יאבד או לא יאבד, יישבר או לא יישבר, זה איני יודע. לכן אומר שמואל, זה לא שייך אצלנו. שואלת הגמרא, אבל למדנו זה ישן בדף קפה, ואיפלו בגוחד הזימנה דהיתמר, שבועה שזרק לא נצרור לים, שבועה שלא זרק, רב אמר חייב ושמואל אמר פטור, רב אמר חייב דהיתה בלהבהן ושמואל אמר פטור דהיתה בלהבה. אנחנו מכירים את המחלוקת הזאת בדף חפי, אותו מחלוקת. רב אומר שהוא יהיה חייב, למה? כיוון שיש פה להבהן שזרק ושלא זרק. אומר שמואל, אבל זה לא שייך בלהבה, שיזרוק ושלא יזרוק זה לא שייך אליו, הוא לא יכול לחייב אותו לזרוק, ולכן זה לא שייך בשבועת ביטוי. אז אנחנו מכירים את המחלוקת. צריכה, אומרת הגמרא, הייתי צריך לומר גם בזרק צרור לים וגם אצלנו בשבועת השומרים. דיה שמואלן בעיה, אם הייתי מביא את הדין הזה רק אצלנו, במקרה הזה של זרק לא נצרור לים, בהקה אמר רב שחייב משום דמינפשי כמשתבא, מישהו ביקש ממנו להישבע, הוא ביוזמתו נשבע שזרק לא נצרור לים, שלא זרק לא נצרור לים. אבל בהך במקרה של שבועת השומרים, דבי דין המש בלי, מה זה בי דין מחייבים אותו להישבע? אם המודיל אלה שמואל שיהיה פטור, למה? כדי רב עמי, דאמר רב עמי, כל שבועה שהדיינים משביעים אותה אין חייבים עליה משום שבועת ביטוי. אומרת התורה, אומר רב עמי, או נפש כי תישבע לבטא בשפתיים, או נפש כי תישבע מעצמו, אם מחייבים אותו להישבע אין פרשת שבועת ביטוי. אבל היה מקום לבוא ולומר שדווקא במקרה כזה של נשבע מעצמו, שם אני מחייב אותו רב. אבל במקרה שהוא לא מחויב אלא על ידי אחרים, אז גם רב יודע שפטור, צריך להשמיע לנו שרב מחייב. והתמר בהה כאמר שמואל, ואם הייתי מביא רק את המקרה של שבועת השומרים, בזה שמואל פותר. למה? כי זה מקרה כזה שהוא מושבע על ידי אחרים. אבל באח בזרק פולוני צרור לים שהוא מושבע מפי עצמו, אם עמוד אלי לרב שיהיה חייב, צריך לבוא ולומר לנו שהמחלוקת היא במהות. רב אומר אני צריך שיהיה לה והן, יש פה לה והן, אני יכול לחייב. שמואל אומר צריך שיהיה לנו שבועת של איתה בלהבה, אין בלהבה, אין לנו סיבה. זה בעצם מה שכתוב פה. כשהגמרא עושה צריכות אז היא משתמשת בשני הצדדים. מה יסוד המחלוקת שלהם? זאת אומרת, למה צריך פעמיים? כי יש לנו מחלוקת נוספת בין רב לשמואל, חוץ ממהגדרה, בהגדרה של שבועת ביטוי מספיק לי לה והן או צריך גם להבא, האם באמת אני מקבל את ההיגיון של רב עמי שכל המושג של שבועת ביטוי רק במושבע מפי עצמו ולא במושבע מפי אחרים.